אחרי כמה שבועות שעסקנו בעיקר בענייני אור החיים, בענייני תפילו, היום אנחנו עוברים קצת בסוגיה של אבן העזר. בפרשת השבוע, פרשת חיי סורי, יש שתי סוגיות עיקריות. תחילה זה פרשת קניין שדה אפרואים, שכבר עסקנו בה בהזדמנויות שונות. בחלק השני של הפרשת זה שליחותו של אליעזר עבד אברהם. ותוך כדי שליחותו של אליעזר עבד אברהם, יש פסוק, פסוק שמתפרש בשלושה דרכים שונות. ויבוכו את רבקו ויאמרו לה, אחרסייני את תהי לאלפי רבובו וירא זרעך את שער סיינוב. ולפי פשוטו של מיקרו, זו הייתה הברכה. ויבוכי את רבקו כדרך ברכה שנותנים לחתן וכלה, שיצליחו, שיהיו להם חיים מאושרים. ויבוכו את רבקו ויאמרו לה, זה ברכתנו, אחרסייני את תהי לאלפי רבובו וירא זרעך את שערוי בעברת התויסס. בכסוף הזה זיינו מבייס הביאו, שבמסכת קלה מפורש, שביבוכו אסריף כל, מכאן לומדים דרך אסאירוסים, שאליעזר לא רק בחר ברבקו ליצחוק והביא אותו אל בייסו של אברהם אבינו ויצחוק, אלא היה שליח קידושין, וכאשר בפסוק כתוב יבוכו אסריף כל, הכוונה לברך אסאירוסים, כל אחד יודע מה זה ברך אסאירוסים. הברכה הראשונה שמרחים תחת החופה של משרד הקדיש ומברך אשר קדושונו במסויס וציוונו על הרייס ועושה לנו עשה רוסויס והיטו לנו עשה נסויס לנו, זה ברכס אירוסים. פרקי דרבליאזר פרק ת' ז' כתוב ויבוא חוסיף כל הכוונה לברכס נישואים. והיום אנחנו נעסוק בפירושו של מסכת קלה בברכס אירוסים, אם יספיק הזמן, ואני לא בטוח שיספיק הזמן, אולי נעסוק קצת גם בברכס נישואין. אבל אני רוצה לפתוח את השיעור היום דווקא בשאלה, שאלה מעניינת שנשאלתי רק לפני שבוע או שבועיים, שאלה מעניינת שאפשר לדון בה בכמה צדדים, וכדי לפתור את השאלה הזו אנחנו נפליק קצת בסוגיה של ברכס אירוסי. מה עשה שהוא בירושלים מלקוידש, אחד מראש הישיבס היה מסעד הקידושים. אז מקטנס לנו נהגו שרבנים סידור קידושים, אבל היום נוהגים שראש השיבה מסעד הקידושים, אבל ראש השיבה לפעמים זה ראייה, אבל צריך לומר שיוכלו לי למחרת, או שמשהו שיקלו לי בו ביום, לפעמים המחשבות שלו מן הסתם הם בעמקי התעמוד, ולפעמים יכול לקרות שלא כל כך שם לב למה שהוא אומר, והוא בירך תחס החופה, אשר קדישונו בנצויס וציוונו על הרייס. ועושה לנו עשה רוסויס, ועושה לנו עשה נשואס לנו על ידי חופה וקידושין, בורכת הוא השם, אחד אשר ניסו על ידי חופה וקידושין. אז המקום אומר, היטה לנו עשה נשואס לנו על ידי חופה וקידושין, הוא אמר עוד פעם, ועושה לנו עשה נשואס לנו על ידי חופה וקידושין. אז כמו בדרך כלל, כאשר קורה כזה דבר, חלק מהאנשים היו בתתאימה, עד שהעיזו לשאול איש את ראי, הוא התפתח ויכוח, הוא כן אמר טוב, לא אמר טוב, אז היום אין ספקות, אין ספקות, הלכו לצלם הוידאו, וקשו ממנו, בואו נראה את הסרט, היום כל מה שיכול בסעיף המכתובים. אי אפשר היום להחליק שום דבר. אבל עד שבדקו בוידאו וראו באמת שהוא בירך לא טוב, אחוז המקהל לא עמדו שם, כבר גמרו את השבע ברוכס, וכבר היו בחדר הייחוד, ואז התעורר פולמוס, מה צריך לעשות, האם צריך לעשות. אז זו שאלה מאוד מעניינת. אז קודם כל, לפני שאני ניגש לעיקר השיעור היום, אני רוצה להתייחס למחצית השאלה, כי זה ממש לא קשור בברכת אירוסים, שאלה כללית בדיני ברוכס ובכלל, עוד לפני שאנחנו נכנסים לשאלות של אירוסים. האם יוצא ידי חויבס הברוכו או לא? ברכה שטעו בה, מה נתפס משל המטבע שטוב החכומים? מה לא נתפס משל המטבע שטוב החכומים? שאלה נוספת, ברכה ארוכה שיש בה פסיכה וחתימה, האם שני חלקים מעקרים? מה הדין בברכה ארוכה שאמרו רק את הנוסח המקוצר, את סוף הברכה, בו חתו השם הקדש המצוות על ידי חופה וקידושים, יצאו ידי חובה או לא? אז הפי הלוכה בסמקוף יוטס בסעיף גנות ידוע כותב שמי שטעה או דילק בברכה, כותב משם ברורה שיש שתי אופנים שבהם אדם על ידי טעות לא יצא ידי חובה בברכויס. אם הטעות הוא בחצימה, זה תמיד נחשב נשאר מהמדבש אותו בחום הברוכס. אם הטעות הוא תוך כדי הברכה, ואם זה בא בברוכס התפילה, שכולם ברכות ארוכות, שיש בהם פתיחה וחתימה. אומר המשברור, אם הוא טעו בעיקר כבונס לברוכה, בעיקר מהות הברכה, אז נשאר מהמדבש אותו בחום הברוכס, ולא יוצאו ידי חוי ועושוי. אז יש לשאול, מה עיקר המהות של ברכס אירוסים? האם הקטע הזה, המשפט הזה, היטו לא נוסעו את הנסוס, לא נרחו בו בקידושים, זה עיקר הברוכה או לא? אז בפשטס כל אחד יסכים, ודאי שזה עיקר הברוכה. אנחנו עומדים תחת החופה, מקדשים אישה, אז מן הסתם עיקר הברוכה זה שהרוסוס אסורות ונסועות מותרות, ולכן זה טעות בעיקר הברוכה שדינו שהוא צריך לחזור ולברך ולא יצא את החובתו. אבל זה לא ברור. משום שהראש כבר שואל בסימן י' מייס בפרק המדקסובס הלא בבכס אירוסין עסקינן ולא בבכס נישואין. אנחנו נוהגים בזמננו לברך בבכס אירוסין תחת החופה, ולכן בעינינו זה נראה כל כך טבעי שבברכה הזאת מדברים על איסורם של הארוסות והתרם של הנישואות, כי הנה עד מתכף ומיד היא הופכת להיות ארוסה וגם נשואה, והיא עוברת משלב האיסור לשלב היתר. אבל בוא נשכח, בזמן חז"ל עברו 12 חודש בין אירוסין לנישואין, כשברכו על האירוסין עוד לא חלמו על החופה. זה היה אמור להיות בעוד שנה, ב-12 חודש עשו על הראש, מה הקשר לחופה והיתר הנישואות בברכס האירוסין? והראש מסביר, עיקר ברכס האירוסין זה ברכס השבח, ברכס השבח על קדושת ישראל ועל איסור העריות, כדי שלא יטעה מאן דהוא שאנחנו מברכים על היתרה של האישה. לכן אנחנו מדגישים שאין האישה מותרת עד אשר תיכנס לחופה ונישואין, כדי שיבינו שעיקר הברכה זה על איסור הרייס ועל קדושת ישראל. אז לפי הסבר של הראש לכל היתר לא נעשה לסוס לנו עד החופה וקידושין, איננו עיקר כוונת הברכה. אנחנו מדגישים שאישה זו עדיין לא מותרת, והיא לא צפויה להיות מותרת עד אחרי זמן, עד שתיכנס לחופתה, כדי שיבינו שעיקר הברוכה הוא על איסור הארייס, קידושונו במצוי סליציבונו על הארייס. ולפי הראש, שוב יש לעיין, האם זה נשאב טעות בעיקר הברוך. אבל המאשם בדעס תוירת, זה מנתוף ריש סמך גמל, מביא חידוש עצום של השואל המיישב. והשואל המיישב אומר, אפילו דברים שאינם מעקבים בתפילות וברכות, ואם דילג אותם, איננו צריך לחזור. אבל אם הוא שיקר בהם, זה פוסל את התפילה, פוסל את הברכה, והוא צריך לעצור. השואל המשך פסק, בתפילת המוסף, כאשר אנחנו מזכירים את קורבנות, את קורבנות החג, אם הוא לא אמר כלל את הקורבן יוציא ידי חבוסות, העיקר שהוא מזכיר שביום הזה יש קורבן מוסף, אבל הוא לא צריך להזכיר מה הקורבן יוציא ידי חבוסות. אבל אם הוא טעה בסוכס והוא אמר של יום אחר או של חג אחר, צריך לחזור ולברך, לחזור ולהתפלל, כי הוא שיקר והשקר פוסל את הברכה. אז גם אם נאמר שהיתר לנו עושה רוסס לנו על החופה וקידוש איננו מעיקר כבון עושה ברוכה, אבל זה שקר, עושה לנו עושה נסוס לנו הלו אין אותו בכנס בפיר שלנו אישם, ודאי שהוא צריך לחזור ולברך. אבל זה חידוש גדול שמשה מביא משם שואל המשב, הוא גם מביא חולקים. והם סבורים שבדבר שאיננו מעכב אם דילגנו עליו, הוא איננו פוסל אם טעינו בו, גם אם עברנו דבר שקר. כך דעת רוב האחרונים, זה חידוש של שואל המשב. ועדיין אני סבור שזה נתפס כתעוס בעיקר הברוך. גם לפי הראש שעיקר הכוונה להדגיש את האיסור ולא היתר, אף על פי כן. האם יצאים ידי חובה בחתימה לבד? במוקם שאמרו להאריך, אי אתה רשאי לקצר. דעת הרמב"ן, הלכה הזו זה רק לכתחילה, אבל בדיעבד יוצא ידי חובה ובחסים מסברוך. לא כך דעת השולחנוך, סמנון טס, סיב בייץ. הקרוא מביא שהרשב"א חולק על השולחן ערוך. אני חושב שזה טעות וצריך להיות כתוב שם רמב"ן. הרשב"א סבור כמו שנפסק בשולחן ערוך. הרמב"ם במלחמת דבובו מדבייז בדפי הריף במסכת ברוכס אומר שכל הברכות הארוכות בדיעבד יוצאים ידי חובה בסיום, בחתימה. עיקר הנידון שם, בשחרס מישהו טעה, ובמקום לברך ברכס קריאה שלמה על המאורות, הוא התחיל אשר בדבורי מארי והרובים, הוא אמר את הנוסח של הארבס, אבל הוא נזכר ובסיום של הברוכה, בחסינוס הברוכה, הוא אמר יויצר המאורס, הוא לא אמר מארי והרובים, ונחלקו ראשונו עם יוסי וחבוסי. והרמב"ן סבור שמכיוון שמדבר בברכה ארוכה שיש לה שני חלקים, בדיעבד הוא יוצא את חובתה וחסים מסברוכה בפני עצמה, די בכך שהוא אמר ברוך את השם ויוצא את יוצא את חבוסי. הגרוע פוסק כמו הרמב"ן, אבל השולחן ערוך פוסק לא אוכל. והמשנה ברורה דן בסוגיה זו שלוש פעמים, נ"ט בייז, קי"ז ד"ד, קי"ט ג', בבי הלוך, שלושת המקומות בבי הלוך. נ"ט סעיף בייז, קי"ז סעיף ד"ד, קי"ט סעיף ג', ובכל שלושת המקומות. אף על פי שהמשנה ברורה תמיד מביא את הגרוע, והמשנה ברורה בכלל שם את הגרוע בדרך כלל עטרה לראשו, אבל בכל שלושת המקורות מבוא שגם המשנה ברורה נוקט איתה כדעס המחרבה. הוא רק מציין שהגרוע יש לו שיטה אחרת והוא בסק כמו הרמב"ן. ואם כן, לפי כל הנעל נראה לי עיקר שלא יוצאו ידי חוי וסברוך. ואם היו שמים לב ומאירים לראש השיבה לפני שחתן שם את הטבעת על אצבעה של הקלה, ולפני שעושה הקידושין, אם הייתי שם הייתי יוצר את החתן, ואם זה רח כדי דיבור הייתי אומר שיברכו מחדש את הברכה הזו. אבל כאן אנחנו מתחילים בשעה מעניינת, האם אומרים סבב ברוכס לכולה שלא לברך או לא. וכאן אני מדגיש הבדל יסודי שיש בין גדול הספרד לגדול האשכנז. גדול הספרד בדרך כלל החמירו עד למאוד בסופג ברוכס לכולה, ואף על פי שלפי דעס השולחן ערוך, לפי רוב הפוסקים והאחרונים לא יוצאו ידי חובה, אם יש שיטה, אפילו שיטה שנדחתה מן ההלכה, אם יש שיטה שאומרת שיוצא ידי חובה, פסקו גדול הספרד סופג ברוכס לכולה לא לעזור ולברך. לא כך גדול האשכנז, וזה מאוד בולט כאשר אנחנו עומדים משנה ברורה בכף החיים. בכף החיים יש הרבה יותר סופג ברוכס לכולה בשאלות רבות מאשר במשנה ברורה. גדול האשכנז בדרך כלל אמרו סופג ברוכס לכולה כשיש ספק אמיתי, כשיש ספק, כמו הדין של ספק דאורייתא וחומרא וספק דרבנן לכולה, ככה מסופג ברוכס לכולה. אבל כאשר יש הלכה פסוקה בשולחן ערוך, גם אם יש מי שחולק עליו, פסקו לחזור ולברך. ואם כן, אני לא יודע אם פלוני אלמוני החתן היה ספרדי או אשכנזי, אבל בלב הכי זה לא כל כך נפקא מינה, משום שעד ששמו לב כבר היה אחרי הקידושין, ואם כן מאורס לא יוכל לתקון, בין אם יצאו ידי חוי וסברוך או לא יצאו ידי חוי וסברוך, הלא זה לאחר הקידושין. אבל כאן השאלת שאלה אחרת, אולי אפשר לברך ביחסי לסבין עד הנישואין, אפילו לאחר הקידושין. וכדי להשיב על שאלה זו, אנחנו צריכים להרחיב קצת בדיני ופרוטי ברכס אירוס. כך כתוב ברב פול. אני יודע שיש ויכוח בין גדולי ספרד, בין מהרי אל גזי ל... חידו, ואולי זה כוונתכם, האם אומרים סופג ברוכס לכולה נגד דעס המחרבה? כן? זה שאלה, האם אומרים סופג ברוכס לכולה נגד דעס המחרבה? וכאן, מה? כן. גם אם בביס יוסף כן הובן שיטה אחרת? כן, גם החידו כותב כך. אתה מחידו כותב כך, אבל יש רבים שחולקים עליו. אבל הכל פונים לפויסאי. אז כפי שאמרתי, מכל הניתוח הקצר שהלנו על שולחן מלוכים, נראה לי עיקר שלא יוצא ידי חוי וסברוך, ואילו היה מדובר כאשר החתן עדיין לא קידש את אשתו לפני אירוסין, הייתי פוסק שצריך לעצור ולברך. אבל כאן כבר היה אחרי הקידושין, ואף על פי כן עדיין יש לשאול, כשמכל סיבה שהיא לא בירכו ביחס אירוסין לפני הקידושין, האם אפשר לשלים ביחס אירוסין לאחר הקידושין. וזה מחלוקת גדולה כפי שתכף נראה. אבל אני רוצה דווקא לחזור לדברי התוספות בדף זין עומד בייס במסכת כסובס. על הפסוק הזה ויבוא הוא איזה רבקו, תוספות מביא מסכת קלו, שהכוונה לברכת אירוסין. והתוספות כותבים, לפי זה יש לנו ראיה, שהמקדש על ידי שליח, השליח מברך ברכת אירוסין. וכל מי שלמד את התוספות תמיה, משמע שהיה סברה בצד, שהמקדש על ידי שליח לא מברך ביחס אירוסין. מה השאלה? למה צריך להביא ראיה ממסכת קלה על פסוק שבפרשס חיי סור? אבל המתור של דבר זה לא רק צעד או הבא מנה בתויספס. יש מנה ראשונים שכותבים להביא ששליח לקידושין איננו מברך ביחס אירוסין. כך מבוא במאירי בקידושין דחמם בייז, כך מבוא בתשובס מרח עוזרוע, סמן קוף, חו, חף. ובאמת צריך להבין למה שהשליח לא יברך ביחס אירוסין, מה בינו לבין המויל שמברך ביחס המצווה למילה. וזה גמרא מפורשת בפסוק דף זין, המל אומר אשר קדשנו במצווה שצומנה למילה, אבי הבן אם הוא המל הוא מברך לא מול עשה הבן. אבל הייתי מבוא שם ששליח שמל תינוק של פלוני אלמוני מברך ביחס אירוסין, אז מה פשר השיטות? והתוספות באים להוציא משיטות אלה ששליח לאירוסין איננו מברך. גם במחבר רואים שיש צד כזה, כי בשוכנוך למד דלת סיף א' כתוב במחבר. המקבר שעשו אישו בין על ידי עצמו ובין על ידי שליח מבורך. ובסוגריים, אינני יודע אם זה הרמו או הבאל הגוילה, רבים המגיעים שהגיעו בשוכנוך, לא תמיד כשיש סוגריים ואותיות רשי זה הרמו, אבל כתוב שם כאשר המחבר כותב המחבר שסור שבין העדי עצמו בין השליח מבורך, כתוב בסוגריים הוא או השליח. זאת אומרת כשהוא מקדש הוא זה שמברך, כשהשליח מקדש השליח הוא זה שמברך. אבל לכל פנים חזינה מדברי המחבר שיש כאן רבותה, שיש צעד לומר ששליח איננו מברך, הוא כפי שהסברתי, יש אכן ראשונים שסבורים כך בצורך עיון להבין. הלא בגמור כתוב להדיה ששליח למול את הבן השליח מברך, למה שליח קידושין שונה משליח למילה? כאן אנחנו צריכים להבין מה זה ברכת אירוסין, וגם בכך נחלקו ראשונים. הרמב״ם כותב בפרק ג' הלוך החוב ג' מלכזישו שברכת אירוסין זה ברכת המצווה, מברכים על מצווה זה אירוסין ומשום כך צריך לברך אוי ולעשיוסוי. ברמב״ם לשיטו עשוי, שהרי בספר המצווה מצווה עשי ריש יוד ג' הרמב״ם מונה את האירוסין בכלל אחד מתריד מצווה שבתוארה, אחד מריש מנחס מצווה עשי לקדש את האישו. כך כותב הרמב״ם גם בפרק א' הלוך א' מנחס אישוס שמצווה עשי לקדש את האישו. הראש חולק על הרמב״ם בנוגע לבירת עשי אירוסין, משום שהראש חולק על הרמב״ם בגדל המהות האירוסין. והראש גם בתויס עשי ראש כסוד עזב זין, וביתר עריכות פרק עמד אקסובס סימן יוד בייס, כותב הראש שברכס אירוסין זה ברכס השבח ולא ברכס המצווה. והוא מסתמך מגמורה ומסבורה על שתי יסודות. קודם כל טוען הראש האירוסין אינה מצווה, קידושין הם מתיר ולא מצווה. הקידושין מתירים את האישה, אבל אין מצווה ססי של קידושין. אילו הראש היה כותב ספר המצווס כדרך שעשו הרמב״ם והרמב״ן, הוא היה משמיט מצווה ריש י"ג שכותב הרמב״ם והיה מכניס לשם מצווה אחרת, משום שלדעת הראש האירוסין הם מתים ולא מצווה, ומשום כך אי אפשר שפרקס האירוסין תהיה ברקס המצווה, כי האירוסין אינה מצווה. עוד טוען הראש, לא מצינו ברקס המצווה שיש מה ניסוח שלילי, לא מברכים על הלאבים, לא מברכים על שבע על טייסר, לא מברכים על השביסה בשבס, ולא מברכים על איסור אכילס נבילס וצריפס. ומה זה שמברכים על הורייס? או סלונו עשה רוסויס, לעולם לא מצינו ביחס המצווה על שבל טייסה, על הלאבן, על האיסורים. ומשום כך טוען הראש שביחס אדיסן אינם ביחס המצווה, אלא ביחס השבח. ומשום כך כותב הראש שרבים סבורים שאפשר לברך ביחס אדיסן אחרי העז. משום שרק בביחס המצווה יש דין של אויבה לעשיוס. הריטבו גם הוא סבור כמו הראש, אפשר לברך ביחס אדיסן אחרי האירוסין. והריטבו מוסיף פן מעניין, לא רק שאפשר, אלא ראוי לברך אחרי האירוסין. אומר הריטבו, זה בדיוק כמו קידוש היום. מתי עושים קידוש? אחרי כניסת השבת. רק אחרי שחל עלינו קידוש השבת אפשר לקדש את השבת ולברך על קידוש השבת. אף על פי שאפשר לקדש לפני השקיעה, אין זה אלא משום שאנחנו מקבלים תוספת השבת. ולכן כשם שלא מקדשים את היום בשבת עד אחרי שקידוש השבת חל עלינו, אין ראוי לברך על קידוש ישראל, על קידוש חופה ונשואין וקידושין עד אחרי שקידשנו את האישה. כך כותב הריטב"א בקסודס דף זין. הרי שנחלקו ראשון בעצם הקדש של ברכת האירוסין, האם זה ברכת המצווה או ברכת השבח. נפקא מינה, האם אפשר לברך לאחר האירוסין או דווקא לפני האירוסין. הרבי בפרק ג' לא חכות ג' חולק על הרמב"ם מתאר אחר, והרבי טוען שצריך לברך אחרי האירוסין, אבל לא בסגנון הראש. לא משום שהרבי מפקפק ביסוד הדברים של הרמב"ם שברכת האירוסין או ברכת המצווה אלא מתאר אחר. הרב אומר, כל מצווה שקיומה תלויה בדעת אחרים, אי אפשר לברך לפני קיומה, משום שהבעל רוצה לקדש, והוא יברך. ובסוף, ברגע האחרון, האישה תתחלת ולא תקבל את הקידוש, שנמצא שברכתו יצא למתנה. ולכן אין ראוי לברך על מצווה שתלויה בדעת אחרים, עד אשר אנחנו בטוחים שקיימנו את המצווה הזה, טענת הרב. ומכיוון שקידושים האלה לא ביד הבעל בלבד הם, וללא הסכמת האישה אי אפשר לקדש אותה, שמה תתחרט ונמצא שהוא ברך ברוך על הבתולה, ולכן לא מברכים על אחרי האירוסין ששת עשר עבד. וזו סברה מחודשת. עצם ההבחנה בין מצוות שתלויות לגמרי ביד עושיהם לאלה שתלויים בדעת אחרים, גם הרשב"א מחלק, אבל הרשב"א מגיע למסקנה אחרת. בתשובה של הרשב"א ידועה, חלק א' סימן י"ח, כותב הרשב"א שלא מברכים על צדוק על גמרא חסדים, משום שקיום מצוות אלה תלויה בדעת אחרים. אולי העני בסופו של דבר יחזיר את היד והוא יחליט סיים את אונס יוחקה. השלך השם יהופו, ולא יקבל את הפרוטה שאנחנו רוצים לתת לו. יותר שכיח, הוא יראה את הסכום, והוא לא יהיה מוכן לקבל. היום יש הרבה עניים כאלה, וזה מאוד מקומם. ודאי שצריך לכבד כל אדם שצריך כסף ולתת לו כמה שאנחנו יכולים, אבל יש אנשים היום שלא מוכנים לקחת, אלא אם נתנו להם יותר כסף, וזה דבר מאוד לא ראוי, מאוד לא יפה. צריך לתת מתנה הגונה, אבל אני איננו זכאי לומר מה שאני לא רוצה לקבל ולהיעלב. אני חושב שזה יותר שכיח שאני לא ירצה לקבל כי זה לא מספיק, מאשר יחליט פתאום לפתוח בקודש ברוך הוא מנעים אינם לקחת צדוקה, אבל לכל פנים, יהיה איך שיהיה, כותב הרשב"א. לא מברכים על הצדוק מכיוון שיש חשש שאולי בסוף שלו של דבר לא נוכל לקיים את המצווה כי פלוני לא רוצה לקבל. אז הרשב"א אומר שבצוות כאלה לא מברכים כלל, משום שאי אפשר לברך לאחר קיום המצווה, כי לדעת הרשב"א אוי ולעשיוסון מעכב. הרעב"ד אומר, במצווה מעין קידושין שתלויה בדעת אחר הם לא מברכים אוי ולעשיוסון, אבל כן מברכים לאחר האירוסין, כי לדעת הרב, אתה עובד לסיוסן זה להגדיל לך תחיל, אבל זה לא מעכב בדיאט. על כל פעמים ראינו מחלוקת ברישיינים, מה זה ברך הסיוסן? לדעת הרמב"ם ורב זה ברך הסמיצה, לדעת הראש וריטב"א זה לא ברך הסמיצה. אחת השאלות שתחויות בשאלה הזו, האם עובד לסיוסן או גם אחר כך? השולחן ערוך פוסק, למד על הציפה עליו שצריך לדרך עובד לסיוסן. שאלה נוספת שלא יכולה להיות תלויה בשתי הדעות הנ"ל, על מי רובצת ברכה זו? מי חייב לברך אותה? רוב המקורות משמע שהחוסן הוא זה שצריך לברך. המחווה כותב, המקווה שסובישו צריך לברך, כך כותב גם הרמב"ם. הרמב"ם הוא כותב שם, ל"ד סעיף א', שנוהגים שאחר מברך ולא החוסן, וכך באמת נוהגים בכל בית ישראל. אף על פי שהמחבר לא כותב את המנהג הזה, אבל היום גם בקופות ספרדיות נוהגים שרב מסעד הקדושים מברך ולא חתם בעצמו. טעמים שונים נאמרו במנהג הזה. רוב האחרונים מביאים את הטעם כדי שלא לבייש את מי שלא יודע לברך. הלא החוסן בדרך כלל לא בירך ברכה הזו בעבר, זו פעם ראשונה שהוא מברך, פעם ראשונה שאומרים ברכה. מצוי מאוד שאדם יתאה, יש הרבה חתנים שבקושי עוברים בשלום את הערי את מקודש, אז אם נעמיס עליהם עוד את ברכס אלס הם נתברבלו לגמרי, ולכן כדי שלא לבייש נהגו שרב מברך כאשר הברכה שגורה בפיו ולא החתן. אבל שאלה בכלל המצווה, אז הוא רבץ את הלחתן, עטבו השור, יורד היסם ענה לפסיקות נון תס סבור, שברכס אלס לא קשור מהחתן בכלל. מישהו מהנוכחים צריך לברך. כאשר מרסים אישה, יש מצווה שברכה הזו תיאמר, היא כלל לא רובצת על החתן, כך נוקטת בושות. אבל רוב האחרונים נוקטים שמצווה הזו, ברכה הזו אכן רובצת על החתן, ולכן זה תלוי בשתי הדיות הנעל. אם זה ברכס השבח, יש מקום לומר שלאו דווקא חתן צריך לברך, אף על פי שגם זה יהיה חידוש, כי גם אם זה ברכס השבח מסתבר, מי צריך לשבח? הוא זה שמקדש את האישה, הוא אומר ברכס השבח. התויסס בשבץ קוף למד זין סבורים שלהכניסו לפריסה של אברום אבינו זה לא ברכס המצווה, זה ברכס השבח. ויעפל פי כן להגיד כתוב בגמור שאבי הבן מבנך להכניסו. גם ברכס השבח, כאשר זה קשור למצווה, לכל רובצת על מי שמקיים את המצווה. ברכס השבח בדרך כלל קשורים לחוויות אישיות, לא כל כך למצוות, אבל יש מצוות שונות שבהן יש גם ברכס השבח, כמו להכניסו לשיטה זאת תויסס במסכת שבץ. אבל גם ברכס השבח שקשורים לחוויות, האדם שחב את החוויות האלו זה שצריך לברך, כמו ברכס השחר שמעיקר הדין סממבו בשכנוך ומדינה בגמור. ברכות אלה אמור אדם לברך כאשר הוא סורך את מעליו ומתלבש וקם ונותן את ידיו, ואף על פי כן הוא זה שמברך ולא זולתו, אשר יוצא זה ברכס השבח. מי שעשה הצחב הוא זה שמברך ולא זולתו, ולכן גם אם נאמר שברכס אלוסן זה ברכס השבח, עדיין מסתבר שזה רובץ על החתן. אבל דס תבוס השור איננו כן, ולשיטו סוי מן דהוא צריך לברך. אני נוהג תמיד כשאני מסע לקדושין לומר לחתן ולכלה שהם צריכים להתכוון לצאת בברכות שלי, לא רק פרי הגפן אלא גם ברכס אלוסן, משום שהברכות האלה מעיקר הדין הם של החוסן והכלה. של החוסן והקלה, אולי רק של החוסן, זה ספק שלנו את ביהודה. תמיונה אבן עזר סימן א', סימן הראשון באבן עזר בחלק השני למד יהודה, נוהג ביהודה מסופק בשאלה הזו, והוא דן כאשר החתן הוא חירש האם יש ברכס אלוס. המסעד הקדושין צריך להוציא את החתן, זו ברכה שלו, אם הוא חירש והוא לא שומע אז איך אפשר לברך? אומר נוהג ביהודה, אבל אולי גם הקלה חייבת בברכה הזו, וגם אם החתן חירש והוא לא שומע, אז נסעת כזה שם אמור לברך בשביל הקלה. הנוהג יהודה מסופק ולא פושק. אולי זה תלוי במצוות האירוסין, אם מצוות האירוסין רובצת על הקלה גם כן או רק על החתן. מה יצא הקידושין אמור להיעשות כל כולו על ידי הבעל? כי ייקח ולא כי סיקח, ולא כי תילוקח. זו סוגיה מאוד ידועה בקידושין דף היבוב. הבעל הוא זה שאמור לעשות את מעשה הקידושין, אבל עדיין אפשר שמצווה זה אירוסין רובצת גם על האישה, משום שהרמב״ם מגדיר מצווה זו גם ברשות ג' וגם בהלכה ראשונה ברכס ישוס, יקד השישור ואחר כך יורי עולר. הקידושין נועדו להכיר וזה מצוותם, ולכן המצווה זו רובצת על החתם וחלה גם יחד. ויעפר פיקן הרמב״ם בסוף ספר המצוות, כאשר רמב״ם כותב איזה מצוות אנשים חייבים בהם ולא נשים, הרמב״ם כולל את מצוות אלוסן בכלל המצוות שאנשים חייבים בהם ולא נשים. אם מצוות אלוסן רק על האיש, לא יכול גם הברוכה רק על האיש, אבל אני אגיד יהודה לא נגיע בשאלה הזו. הוא מקצר בתשובה ומסופק עם מצוות ברכס אלוסן שייכת גם לכלה ורק לחתן, ומסקלת אני יהודה חירש שמקדש חירשת אין ברכס אלוסן, לא מברכן ברכס אלוסן. تمیرن یعنی الان اگه بیهوده بخواهره اخواستن بسمو یک خواهده برخ اولا شما یه اولا می خواهده دبر زه رک منحل رک منحل شرمو مبی چه میشه خیر مبرخ اولا کسی هر اخواستن لو شما یه از گم مکلا کن شما تنی خوشف شر رویش اخواستن یبرخ لما سوم یفتید ات میسر ات میسر سبروخه ات برخص ایروسیم بنایی بوده کرا لو میده بدن افشروت ازا از اولای هنوی دی بیوده متکون لعصاب به خیرش ایلم اما زلو کتوب کتوب خیرشی کدیش خیرش است اولای او مدبر על ایلم שגם לדבר לא יכול ואז אם הוא לא שומע וכזה הוא עושים ככה אני סבור כי אחרת המסקנה הפשוטה או הפתרון הפשוט היה אמור להיות שהחוסן יברך בעצמו גם המקנה כן שומעת למה שחוסן יפסיד את הברכה כך נראה לי בכוונת הנוי דביור אבל שאלה הזו, האם ברכה הזו של החוסן וקלעי, או אחד הנוכחים, לכל אפי תלויה, בשאלה היסונית, מה זה ביחס אלוס? בעצם ההנחה שמקיים מצווה על ידי שליח, השליח מברך, דמתי בספרים שלי במספר מקומות, מה שאלש הדחורים, ושלוש דרכים כתבתי בו. המובן אברון וסמנטוף למד בי סיף קודם ואוב דן בשאלה הזו כאשר המחבה כותב שהעושה שליח לבדיק הסחומץ השליח מברך שואלה מובן אברון למה? איך הוא יכול לומר שקידישונו במצוי סביציבונו כאשר הוא לא מצווה? הוא רק עושה שליחותו של אחרים מצווה הזו לא רובצת עליו איך נאמר בציבון? אבל המוגר אברום אומר עובדה שזה גם הוא מפורשת ולכן עצם ההלכה היא הלכה פשוטה והוא מצטט את הגמרא שציטטתי מקודם ובסוף עם זין עומד בייז המל אומר אשר קדושון עובר מסייף לסבון על המילו ושם אולי להגיש שלא מדובר באבי הבן אלא כל מי שמל אומר אלא דיבי יהודה כמו במילה ככם בבדיקס חומץ הנוי דיבי יהודה בדוגל מרבובו שם בורחיים תופלה מדבייז אומר אין ראיה ממילה לבדיקס חומץ כי במילה יש חויב גם על הבייזן ובשנים קודמות הרבה פעמים הסברתי והדברים כתובים במחסון שופר שסלח לחו חובה על הבייזן במילה סבן זה לא דווקא בייזן אלא כל ישראל אבל אני חושב שצדק למוגר אברום משום שכבר הבאתי בעבר את שוב הסטאז'מית שאומר שכל זמן שיש אב שמתכוון למול את הבן אין שום מצווה לבייזן התשבץ דם בשאלה של אדם שהיה בבייס האסורי ופעם כאשר הדיים היה אדם קלו בכלא בבייס האסורי אי אפשר היה לתקשר עמו לא היו טלפונים לא היו פלאפונים לא היו פקסים ואפילו אימייל עדיין לא הומצא בימי התשבץ לפני 650 שנה ואדם היה בכלא ואף פי כן כותב את השבץ צריך להמתין חודש חודשיים עד שהוא ישתחרר והוא ימול את בנו וצריך לבטל מילה בזמנו כך פוסק את השבץ משום שכל זמן שיש אב שחפץ לקיים את המצווה זה המצווה שלו ולא של אף אחד אחר אז אם הוא לא ימול בזמנו הוא אוינס ויוינס לחמון הפרטלי אין רשות למישהו אחר למול אלא לאב בלבד מבוא להדיב את השבץ כל זמן שיש אב אין כזה דבר בייזמן רק כשאין אב או כשאב לא מתכוון למול, רק אז המצווה עוברת לבייס. ולכן צודק, אמרו אברום כשהוא כותב, כשם שהמויל יכול למול, אף פי שזה לא מצווה שלו, אלא של אבי הבן, ככה בבדיקס חומץ. אבל אמרו אברום לא מסביע איך. איך יומה וציון? שלוש מחלוקות יש. שלוש חלוקות ודרכים יש. הבייס מייר והמויל וקציון. הבייס מעבר ינקבן, שם במקום בתוך למד בייס, שניהם כותבים, והמשנה ברורה הולך בעקבותיהם בשליחות ניות. אף על פי שאין שליחס בתפילס בקריאס ובברוכס, ובזדמנויות אחרות הזמנו מדוע אין שליחות במצוות כאלה. אבל כאשר השליחות היא על המצווה, היא כוללת גם את ברכס המצווה. והברוכה כאילו מסונפת, כמו בקניין אגב, מטלטלן אגב כאבה. הברוכה מסונפת והופכת להיות חלק מחלקי המצווה ואם יש שליחוס בגוף המצווה השליח גם מברך בשליחות משלחו וכשם שהמשלח יוצא ידי חויבס המצווה כאילו הוא יוצא ידי גם חויבס הפוח כך כותבים שלושת גדול האוילם אלה אבל זה חידוש גדול, ורבי עקיבא העגל ההגה נוקט בסממן בייז, אין כזה דבר שליחוס בברוכות. גם אם השליח הוא שליח למצווה, אין שליחוס בברוכות. שולחן אורך הרב, יש לו סגנון אחר, מאוד מעניין, והוא כותב שהשליח יכול לברך מדינה ארוס. כל ישראל הרעים זה לזה. כבר בעבר ציטטתי את ההדגשה היתרה של שעצים של המשמרורים. מה הקדע הפי שיוצא מויצי? אתה כבר יצאת את המצווה שלך, אבל כל עוד יש אחרים שעדיין לא יצאו, אתה בחיוב. אתה בחיוב לקיים את המצווה בשלהם. ולכן, גם המויצי הוא בחיוב להוציא אחרים ידי חובתן. אף על פי שיוצא, הוא יצא ידי חובה הפרקית שלו. אבל כאשר הוא בא לסייע לאדם אחר לקיים את מצוותו, הוא, הרי הוא חייב במצווה הזו מדינה ארוס. אומר שכון מוכרם, זה הסימה ששליח יכול לברך בציבון. לפי המשנבור רבי סמיה במוירות ציו, הוא מברך בציבון הוא על מצוות המשלח במקום משלחו בשליחות. לפי שכון מוכרם, הוא מברך בציבון הוא על המצווה שלו. מדינה ארוס, כאילו גם הוא חייב. ואני אומר דרך שלישית, שלדעתי היא הפשוטה, ביחס למצווה לכתחילה לא תקנו למי שמחויב במצווה יוצא בידי חובתו, אלא מי שמקיים את המצווה בפועל. ולשיטוס, ואני מבין למה שער אחרים לא הבינים כך, משום שאני טענתי בהרבה הזדמנויות, והוותיקים בשיעור הזה ודאי זוכרים את הדברים. אחד הכללים שאני חוזר אליהם הרבה פעמים, אין שליחוס בסגולו. שליחוס זה רק לדינים. בצנרת של השליחוס יש מסננת. לא כל דבר עובר בצנרת, בצינור של שליחוס. רק דינים עוברים. סגולות לא יכולים לעבור בשליחוס. אין שליחוס בסגולו. ולכן כל הסגולות הנפלאות שיש בקיום המצווה. המצוות מקדשים, כך אנחנו אומרים, מה שכדישונו במצווה יסוד. הקדוש, הטהר, הסגולה של מצווה גוררס מצווה, כל הסגולות שיש במצווה אין בהם שליחוס. אין שליחוס בסגילה, יש שליחוס רק בדינים בלבד. ולכן בעיניי אין כלל פלא שהברוכה לכתחילה רובצת על מי שמקיים את המצווה בפועל ולא מי שיוצא בידי חובוסוי. ולכן אני הזדעתי פשוט שבכל המצוות כולם מברך השליח משום שהוא זה שמקיים את המצווה, וזה מעיקר תקונס חזל סודר, אז המצווה כך נראה לי אסלייט. הנפקא מינה בין שלושת הדרכים זה דווקא בשליח לקידושי. כי בכל שאר המצוות, כמו מילס לבן, כמו ביר חומץ, כמו קביס מזוזה, השליח מקיים מצווה, אף על פי שהוא לא מחויב. אבל המייסה שהוא עושה את המייסה מצווה. ולכן, לפי שלושת הדרכים, הוא זה שאמור לברך. אבל המקדש אישו לזולתו לא מקיים מצווה כלשהי. הגדר של מצווה קידושין זה כאשר אדם רוצה לגור עם אישה כדרך כל הארץ. הוא מצווה לקדש או יסתחילו ויחד כך לא באור להו. המקדש אישה לזולתו איננו מקיים מצווה כלל. מצווה על אדם לקדש את אשתו, לא לקדש אשת זולתו, וזה שונה מכל שאר שליח במצווה. אז לפי המשנה ברורה ואחרים שהקדימו אותו, שמכיוון שיש שליחוס במצווה, יש שליחוס גם בברוכה, אז גם שליח אירוסים יכול לברך את הברוכה. אולי גם לפי שולחן ערוך הרב, אבל לא לדרכי. לדרכי שליח לקידושין איננו יכול לברך משום שלא רק שהוא לא מחויב, הוא גם לא מקיים מצווה. כי מצווה הקידושין מעצם טיבה מתייחסת רק לאדם שנקדש את אשתו, אותה אישה שהוא מתכוון לגור עמה כדרך איש ואשתו. ולכן שליח לאירוסין לא מקיים מצווה, וזה פשע המחלוקת בין הראשונים, האם שליח לאירוסין מברך או לא. אחרי קורנאו, אני חוזר לסוגיה של האם אפשר לברך ביחס אירוסין אחרי האירוסין. ודעת הרמב״ם לא. לדעת הראש כן, וזה תלוי מה זה בערך זה עושה. תשוב עשרי ושם הם פי בי זה פילי פלויס. מישהו כותב לראש בשם הרב את חידוש, חידוש מדהים, שקשה לקבלו, ואפשר לקבלו. כותב השואל בשם הרב, שאדם שקידש ישו על ידי שליח, צריך לחזור ולקדשה בעצמו. משום שמצווה בו יוסמה בשלוחי. וכאשר הוא חוזר ומקדש אותה בעצמו, הוא צריך לחזור ולברך ביחס אירוסי. משום שהוא מקיים מצווה. כך כתב פלוני אלמוני לריבש בשם הרב. והריבש סותר את הדברים מכל וכל. כפי שכל אחד ודאי חושב בשקוף הראשון. איך אפשר לקדש אישו שכבר מקודשת לו, היא כבר איש אסיש. איך אפשר לקדש אישו פעמיים? מה חפץ, מה תוכלת, מה העניין יש בקידושים השניים? הלוא קידושים זה חלויס. בכל המועד אמרתי שיעור, אני חושב גם פה בבית וגן, אני לא זוכר. אבל אמרתי שיעור בכל המועד, שבו דמתי ברחוב ובשאלה, האם אדם יכול לקיים מצווה ולחזור ולקיים אותה בהידוריה, פרטיה ודקדוקיה? אחרי שכבר יוצא ידי חבוסי. הבאתי מי שאומר שלא, והבאתי שבע ראיות שכן, שאדם יכול לקיים מצווה, לצאת ידי חוימו, ואחר כך לחזור ולקיים אותה כמצווה מן המובחר, עם כל פרטיה ודקדוקיה שהחזיר בפעם הראשונה. החלק הסיוב דן בשנה הזו, והחלק הסיוב מביא ראיה מעריבש, שאי אפשר לקיים מצווה פעמיים, אחרי שיצאתי ידי חובה, כבר הפסדת. כשם שהריבש אומר, אם קידשת כבר, אף על פי שקידשת על ידי שליח, ומצו בו יויסים ובשלוחה, אבל הפסדת. ואני תמה על המשוואה הזו, אני לא חושב שזו ראייה כלל. מצוות, לדעתי, אפשר לקיים פעמיים ולהוסיף את מה שהחסרנו, אבל לא חלויס. הקידושין הם קודם כל חלויס ורק אחר כך מצוות. מה זה מצוות זה אירוסין? רק אשר יש תוקף באירוסין, רק אשר האירוסין חלו. ואי אפשר לקדש ישו פעמיים, כשם שאי אפשר למכור בית פעמיים, וכשם שאותו אדם לא יכול לקנות את הבית פעמיים, הרון זה כבר שלו, איך יחזור ויקנה אותם, ומי הוא יקנה אותם. ולכן, גם אם נאמר שבשאר המצוות אדם יכול קודם כל לצאת ידי חובה, בלי ההידורים, ולחזור ולקיים את המצוות הידורי, אבל ודאי לא בקידושים. אז מה בכל זאת אמר הרעבד? אז אני ראש אומר היום גאוני. הרב צבור ששליח לקידושין לא מברך ברכס אירוסים. הלו, כבר אמרנו שיש ראשונים שסבורים כאן, המאירי ומרח וזרוע. הרב גם צבור, וזה חידוש נוסף, שאם לא ברכו ברכס אירוסים מפני אירוסים, אפשר עדיין לברך עד הנשואים. וזה עדיין עכשיו הוא בנסיוס. אפשר לברך גם אחרי האירוסים. יש אומרים משום שזה עדיין הוא בנסיוס, כמו ללולב. עד שגמרו את הנענועים. יש אומרים שאפשר לברך אחרי האירוסין, לא משום שזה דיין אוהב רסיוסין, אלא משום שלא צריך אוהב רסיוסין. משום שזה בהחס השבח ולא בהחס המצווה. יהיה איך שיהיה, רדה זה רב, אפשר לברך עד הנשואים. ולכן, המקדש ישו עוד נשליח עדיין לא בחור בהחס האירוסין. משום ששליח איננו מברך. ולכן הבעל אמור לברך בהחס האירוסין, כשהוא בא לשאת אותה. אבל כדי שזה לא יהיה חוק ויתלולה ותמיה בעיני הבריות שאדם מברך ביחס אירוסין ולא מקדש, ולכן נהגו שהוא חוזר ומקדש אותו רק למראית עין. הקידושים השניים אין בהם תוקף, שהרי כבר נתקדשה. אבל ביחס אירוסין יש תוקף ויש מקום, משום שלא ברכו לפני אירוסין, לפני אירוסין אמורים לברך אחרי אירוסין. ורק כדי שלא יראה כחוק ויתבור שדם מברך ביחס אירוסין ולא מקדש, נהגו שהוא חוזר ומקדש אותן למראית עין, כך כותב הריבש. ובשאלה הזו נחלקו המחבה ברמו, בסימן למדן הציב גימל, כותב המחבה. אם לא ברכו לפני אירוסין, לא מברכים אחרי האירוסין. מאובס לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. זה שיטת הרמב"ם, כך פוסק המחבה. הרמו כותב, יש אומרים שלא בחוש לפני אירוסין, אפשר לברך אחרי אירוסין, וכך נוהגים, וגם אם הרבה זמן עובר בין אירוסין לנישואין. כך כותב הרמ"ו. אז הרמ"ו פוסק כמו הריב"ש, כמו שהריב"ש מבאר את מה שהשואל כותב בשם הרב. אז רבוי סי, כאשר אנחנו חוזרים לשאלה שבה פתחנו את השיעור היום, אותה חופה שהראש השיבה לא בירך כדין, ואמרנו שלא יצאו את החוגס ביחס אירוסים, אפשר עדיין לברך עד הנישואים, אבל במקרה דידן כבר הפסידו אפילו לפי שיטה שר המון. ודעס המחבל אומר, אי אפשר בכלל לברך אחרי אירוסים, אפילו לשיטה שר המון עד הנישואים. אז יש אומרים שהחופה זה כבר הנישואים, וברגע שיצאו מהחופה זה כבר אחרי הנישואים. יש אומרים שהייחוד זה הנישואים, אבל ברגע שנכנסו לחדר ייחוד זה כבר הנישואים. אי אפשר לברך כל עוד הם נמצאים בחדר ייחוד, משום שבחמשת הדקות הראשונות או ברגע הראשון זה כבר הנישואים. אם החוסם הקל היו ערים שעדיין צריך לברך, היינו אומרים שהם לא מתכוונים לנישואין עד אשר יברכו, אבל הם חשבו שיגברו את כל הברכות, ולכן ברגע שנכנסו לחדר ייחוד או אחרי זמן קצר זה כבר נישואין, ולכן לכולי עלמא כבר אי אפשר היה לברך ולהשלים את ברכות אירוסין אף על פי שהברכה יצאה לבטל. אז הפלגנו מעניין לעניין, לסוגיה לסוגיה. מצד אחד עסקנו בשורש הדיאטה של ביחס אירוסין, וגם בהלכת ספסיפטה, בשאלה מעניינת שעלתה על שולחננו, ודנתי בה גם את צד דיני האירוסין וביחס אירוסין, וגם את צד כמה הלכות כלליות של מדבי הברוכויס וטעויות ושינויים בנוסחי הברוכות, מתי צריך לחזור ולברך ומתי לא. בשליחותו של אליעזר עבד אברהם הפליגו חז"ל עד למאוד, אבל יש פן אחד שהקריוקו דן בו, והוא כיוון לדבריהם של כמה מרבסינו הראשונים. אברהם אבינו כל כך הקפיד לא תיקח אישו לבנין מבני סכנני, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולא קחתו אישו לבנין משם. אפשר לחשוב שאברהם בא מאיזה גזע בנון של קדושים, מאיזה גזע מאוד חשוב שהייתה לו מגילס יוחסין. אפשר לחשוב שהבית שהוא השאיר מאחור היה של צדיקי הדור, וכולם היו צדיקים גמורים. אביו של אברהם לא היה יחסן גדול, תרח שנלחם עם אברהם היה עובד עובד עזור, ואברהם ניפץ את כל העלילים שלו והסתכן, רצו להרוג אותו. בבית של אברהם שהוא השאיר מאחור כולם היו עובדי עבוד עזור, ודווקא בארץ כנען אברהם אבינו הצליח לעשות מהפכה. אברהם גירס האנושים, סור גירה את האנושים, עד שעומד עשיו זה ונקבצו אליו אלופים ורופוריס, ושתל בליבם את אמונס הייחוד, כפי שכותב הרמב״ם בתחילת הלכות עבוד עזור. למה אברהם לא חיפש שידוך? אחד מבנות התלמידים שלו, היו לו אלפי תלמידים, רבבות, כך כותב הרמב״ם, הוא שולח אל המולדת שלו, שם כולם עובדי עבוד עזור. מה כל כך, מה כל כך טוב בבנות ההם ולא בבנוי זקנני? אומר קליוקו, ואני אומר את הדברים בסגנון שלי, כי תמיד כל אדם מדבר בסגנונו, אבל הוא מבין, הוא לא חושש מעבוד עזור, כי בביסוי של אברהם אבינו אין קיום לעבוד עזור, אין לה אחיזה כלשהי. כשאור אמס מאירה באור כל כך בהיר, מריקה באלפי אורות, לא ייתכן עבוד עזור בביסוי של אברהם. אבל אברהם כן חושש למידות טובות, ואברהם מכיר בטיב משפחתו שהם מתוקנים במדריסיהם, לא כך בני זקנני. כך מסביר קליוקו. וכאשר אברהם בא לנטוע את קרן בית ישראל, הוא מקפיד שהנטיות הרכות האלה יהיו מושתתים על יסודות טובים, יפים, על מידות טובות. עיקר העבודה של אברהם אבינו זה העבודה סמית, וזה הקפידה של אברהם. בארץ כנען היו הרבה מתקרבים, אבל מידותיהם לא היו מתוקנות, ולכן אברהם מקפיד כאשר השידוך הראשון של בייס ישראל אחרי אברון וסורו. היסודות צריכים להיות על יסודות של מדסטויינס. מי הם תלמידיו של אברהם אבינו? בדרך כלל אנחנו מגדירים תלמידים לפי הרב אברהם זוכן ישב ישיב, כך אמרו חזר ביומד החוף חס. אברהם קיים את כל אותו יקולה עד שבו ניתנו. אז אברהם היה גם מדעתית במצרס וגם למדן גדול, ויפה פיקן מי הם תלמידיו של אברהם אבינו? לא הלמדנים העצומים ולא המדקטיקים הגדולים, אלא כדברי חזר בפרק אין המסכת אובס. כל שיש בו עין טויבו ורוח נמוכו ונפש שפרו, הרי הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. חלק מתלמידיו מנסים לא היו חריפים ובקיאים. לא זה הקריטריון. עין טויבו, רוח נמוכו ונפש שפרו. אינני יודע, כי אף אחד לא כתב כתבה לישיב של אברהם אבינו. אבל אני משער שסדר המוסר היה יותר מאשר 10 דקות פעם בשבוע. סדר מוסר מן הסתם היה סדר עליו, כך אני משער, משום שחזר אומרים, מי הם תלמידיו של אברהם אבינו? עין טויבו, רוח נמוכו ונפש פיו. וההפך מאלה הם תלמידיו של בילום, עין רו, רוח גבויו ונפש רחוב. שלושת המידות שמאפיינים ומגדירים את תלמידיו של אברהם אבינו הם כנגד הקינו והטב והכובד שמביא לנסות ומרווי לו. חזל מאפיינים את שלושת המידות האלה, הרעות, הקינו והטב והכובד, כאבי אבויס אטום, אבי אבויס המידות הרעות והמושחתות, הוא כנגדם. עין טוב זה הפך הקנאה, רוח נמוכו הפך רדיפת הכבוד, ונפש פרו הפך רדיפת הטעב. ואלה הם תלמידיו של אברהם אבינו. עשיתי פעם חשבון שהשס של אברהם אבינו היה בערך 10,000 פעמים מהשס שלנו. שהרי הגמור אומרת מעובד אזורה שמסכת עובד אזורה של אברהם אבינו היו בו 400 פרקים, ועובד אזורה שלנו יש 5 פרקים, אז זה כמעט 100. חזל גם אומרים שהראשונים היו להם שיט מאו סדרי משנה, לנו יש רק 6, אז 100 כפול 100 זה 10,000. ופשוט בעיניי שאברהם אבינו היה בוקי בשעס. אני חושב או שהיה לו איזה תוכנה של פרויקט פשוט או איזה מיקרופילם, משום שאני לא יודע איזה ארון ספרים היה לאברהם אבינו, או משעס הוא פי 10,000 בגודל של השעס שלנו, הוא היה צריך איזה ספרייה כמו שיש בקונגרס בארצות הברית כדי לשים את כל השעס שלו. אבל אברהם אבינו היה למדן גדול, אבל תלמידיו הם אלה המתוקנים במידותיהם, עין טובו, רוח נמוכו ונפש רעו, וזה הבוידה של אברהם אבינו. ולכן אברהם אבינו כל כך מקפיד, כל כך מקפיד, כאשר הוא בא לדעת את קרב בית ישראל ולהניח את עמוד הבניין. וכמשל הידוע של רב חיים ויטל, רב חיים ויטל שואל בשער הקידושין, הם עמידות כל כך חשובות, למה הן לא כלולות בתרי"ג מצוות? רב חיים ויטל כותב משל, לא משום שהם פחות חשובים מתרי"ג מצוות, אלא משום שהם יותר יסודיים. משה למד את זה. אדם רצה לבנות בניין, גורד שחקים. גורד שחקים באותם הימים היה בית של 7 קומות. והוא הביא קבלן, והקבלן בדק את השטח, הוא ראה את התוכניות, והוא אומר שהוא לוקח $1,000,000 בשביל קומה, אז הכל ביחד זה $7,000,000. כאשר הבית עומד על תדור, ומי שיזמין את הבניין בא לשלם, הקבלן אומר לא, זה 7,000,000 בשביל 7 קומות, אבל עשיתי גם יסודות, צריך לשלם לחוד על היסודות. אומר פלוני אלמוני שויטה שביועלו, מה לא אי אפשר לבנות אפילו קומה אחת בלי יסודות, קל וחומר גורד שחקים, בית גבוה. ולכן כאשר קבענו מחיר, זה ודאי כולל את היסודות, זה כולל כל מה שנצרח וכל מה שחייבים לבנות כדי להקים את הבניין, לא מגיע לך כסף לחוד. אומרת חיים ויטל, בניין התורה בהכרח צריך יסודות, בלי יסודות אפשר להקים את הבניין הזה. והיסוד הם המידות הטובות. כי בלי מידות טובות ונאצלות אדם לא יכול לקיים את כל המצוות בשלמותם. אדם איננו יכול לקיים את המצוות שמקיפות את כל תחומי החיים ונפש האדם. מצי שבן אדם למוקם ומצי שבן אדם לחברו, מצי שבגוף ומצי שבממוינו, מצי שבמשוב ומצי שבגיל. בלתי אפשרי לקיים את כל המצוות האלה בלי תיקון המידות, ולכן המידות הן כמו אבני היסוד, הן כלולות. כשם שהיסודות היו כלולים בחוזה שנערך בין טרוני להרמוני, היסודות כלולים בתרי"ג מצוות, כי בלעדיהם אי אפשר לקיים את תרי"ג מצוות. ולכן לא צריך לפרט אותם בשטר, בחוזה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לא צריך לפרט את היסודות, כי בלעדיהם לא שייך להקים את הבניין הזה, כך אומר רב חיים מטוב. המידות טובות הן היסודות לכל התורה, ולכן אברהם אבינו כאשר הוא בא להניח את אמות הבניין של כלל ישראל, הוא מקפיד על מידות טובות, ולכן הוא שולח את אליעזר, כי אם ארצי ואל מולדתי תלך. כל שיש בו שלושת הסימנים אלה, ככה אמרו חז"ל ביבום הזיינתס, שלושת הסימנים יש, באום הזו, רחמונים, ביישונים וגם מחסות. וכאשר אנחנו חייבים לומר מוסי יגיע מעשה למעשה יבוא ישראל, אין הכוונה רק לתרי"ג מצוות, אלא גם לעבוד את המידות. יהי רצון שנזכה לדבוק בדרכי יבואיס, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו חסדי יבואיס, ונזכה בקרוב בימינו לישועת ישראל, במהרה בימינו אמן.